אם כן, אנחנו ממשיכים בנושא חינוך, והפעם אנחנו נעבור לקצת דבר שונה. אנחנו נלמד על המנגינה, הכוח של המוזיקה בחינוך. אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו לנגן. היום האולמות של הופעות ממלאים הרבה יותר מאשר שיחות של רבנים, בממוצע. למרות שהנטייה הזאת הולך ומתהפכת, אבל יש אצל בני נוער בעיקר סימון אדיר למוזיקה. כל פלאפון היום מצלצל שירה. ואנחנו חיים בעידן שמחפש איך לעבוד לא עם הצד שמאל, אלא עם הצד ימין יותר. איך הצד שמאל צריך להיות כלי לרבדים יותר פנימיים. ובלי ספק המוזיקה השירה והמוזיקה הם פוגשים את הילד במקום הרבה יותר עמוק. אם אנחנו מדברים על לחנך את האווירה של הבית, אנחנו אומרים שבית צריך להיות עם מנגינה. כן? ואיזה מנגינה? מנגינה כשרה, כמו שאומרים. מנגינה שממלאה את האדם מציורים רוחניים עשירים, ולא משאירים אותו ריק, כי הדבר הכי נורא זה כשהבור ריק אין בו מים. ולכן אנחנו צריכים להתבונן, אני חושב, בעבודה שלנו, מאיפה זה בא קודם כל הכוח הזה, ולמה כל כך חשוב בדור שלנו לראות שהמוזיקה זה, החינוך לשירה, החינוך ליצירה מוזיקלית, זה חלק חשוב מאוד. אנחנו אנשים, אנשי חזון, אנשים עם המון רצונות, המון ציפיות, והנה אנחנו מתבקשים עכשיו להיות, להקשיב, להאזין מלשון איזון, להאזין לצלילים של המוזיקה, כדי ללמוד לבסט, כן, זה המילה מפתח גם של הדור הזה, לבסט את התחושות, את המחשבות, את החוויה של ההווה, שאדם ידע להיפגש עם ההווה בצורה מתאימה. אנשים מעידים על כך שיש להם שירה בראש, כן? יש לכם איזה שירה, יש כאלה שהם יותר ערים לזה, יש כאלה שהם פחות, יותר רחוקים, יותר קרובים לזה, אבל יש איזה מנגינה שמתנגנת, והנה יש לפעמים שירה שפורצת כמו ואישה עמדה לדוגמה, אז פתאום זה תפס. למה זה תפס? בלי ספק, מי שכתב את המנגינה הזאת הוא אדם עם נשמה כללית, זאת אומרת שפגש כל אחד ואחד, כן, וכל אחד לא רק אהב את המילים, אלא כמובן גם את המנגינה. ואז אני שואל את עצמי, איך אנחנו כהורים צריכים לשמור על המנגינה של הקול שלנו בבית, שתהיה מנגינה נעימה. כן, שהניגון של השבת, לדוגמה, קודם כל שהשולחן שבת ימלא גדוש בשירה, בזמירות, כי שם הילדים, עם הרגל, כן, מגיל צעיר בעיקר, לומדים להתחבר יותר ויותר לשבת. ולא ברדיה אנחנו נראה איפה זה נמצא הניגון בשבת דווקא, אבל לא בכדי, מנייני קרל בך פרצו בכל הארץ, והפכו לתופעה שאנחנו חייבים לתת את הדעת, כן? לא, זה לא במקרה. אם יש כאלה היום שלא יכולים להתפלא אם זה לא קרל בך, כן? זה לא התחבר לי כזה. דור שצריך ללמוד תורה לשמה, כשללמוד תורה לשמה זה ללמוד תורה שאדם פוגש את התורה, שזה כבר הופך להיות השירה שלו, ולא רק איזו תורה רחוקה. תורה מאיתית את זה, כן? תורה שיוצא כבר מתוך הקרעים, כן? תוך הבטן. ולא תורה רק שכלית, שהשכל הוא כמובן חייב להיות, צריך להיות המכה השכלית ושימוש וכל הלימוד תורה הוא שכלי. אבל מצד שני, אדם הוא צריך גם לבדוק מה זה בחיים שלו, כמו הלכה למעשה לדוגמה. אבל גם מה זה אצלו בנושאים, כן? מה נאמר שם. אז יש כמה, אני חושב שצריך להמציא, יש כל מיני כלים שקיימים, כן? יש חברים רופאים שמשתמשים היום במכשירי ביו-פידבק, מה שנקרא. אדם שומע מוזיקה בקצב של הלב שלו, הוא לומד לווסת להתחבר לקצב של הלב, כן? יש 5 או 10 נתונים בכל דופק, ויש איזו טכניקה היום, זה ממש לפי הפנימיות, איך מוזיקה יכולה להתלבש על הדופק של האדם, ואיך האדם יכול לשמוע מוזיקה מחוברת לקצב של הלב שלו, וללמוד ככה להירגע, ללמוד להתחבר פנימה. איזה דוקטור ליפו, תלמיד חכם, רופא, תלמיד חכם לדוגמה. אבל צריך לדעת שזה הולך להיות רפואה של העתיד, שאדם ילמד להתחבר יותר פנימה. ובזה הוא ילמד ככה לחפות ומשתחרר. אבל יותר מזה, מנגינה, דיברנו על כמה עקרונות שהם נמצאים במנגינה. מנגינה זה לשמוע ירידה לצורך עלייה. יש תמיד במנגינה צורך לראות שיש כאן איזה ירידה, יש איזה שקט כזה, ופתאום שזה עלייה, כן? ואדם לומד ללכת ככה עם הגלים. אנחנו תמיד מדברים על המושג הזה, לגלוש עם הגלים, להתאים את עצמך, ללכת עם הזמן, עם מה שקורה, עם הדור, עם הילד שלך, לא לנסות להכניע את המציאות, לאנוס את המציאות, אלא ללוות אותה, כן? הלוויים, לשון, שהם מלווים, הם מלווים את הקורבנות בשירה, כדי לתת לנו את המפגש הזה, של מפגש עם הקודש, אז בשלמותו, שהמפגש לא יהיה חלקי בלבד, רק עם הקורבן, אלא גם יש שירה, יש צורך בשירה. ולכן כל מי שהיה מתקרב לבית המקדש, אפילו מרחוק, היה בוכה, מרוב יופי, כן? מתחקשות, שהנה יש משהו פה שלם. ולמה המוזיקה היא שלמה? כי היא נותנת לנו את האפשרות הזאת לרדת כדי לעלות. או כמו שאמרנו גם במקום אחר, יש צרימה בכל מנגינה יפה, יש צרימות, יש מקומות שהמוזיקה מתעקמת כזאת, כן? נופלת, כאילו לא טוב כזה. ואז היוצר מכיל את זה למנגינה עוד יותר יפה. ההרמוניה האמיתית היא תמיד נושאת דיסהרמוניה. איזה עיקרון חשוב זה בנפש של ילד, שלומד לנגן, לא רק לנגן, ולא רק לשיר, כדי לצחוח, כדי לעשות שמח, אלא גם לשיר, לפעמים לשיר בכמה קולות גם כן, כן? כשכל קול נותן מקום לקול השני, איזה חינוך לוויתור. כשילדים לומדים לשיר ביחד, כשכל אחד נותן מקום לקול של השני, והוא משמיע את הקול שלו, לפעמים זה בקול שונה גם, כן? בתיום כזה הרמוני. אבל איזה חינוך זה כשגם הילד לומד שאת הצרימות האלה אפשר להכיל אותם. כן? לא לקחת אותם בצורה רצינית מדי. הנבואה, רוח הקודש, דוד המלך היה כותב את התהילים שלו על ידי מנגינה. מנגינה זה היה מה שהיה בשורש של התהילים. אז כתוב במדרש, כל מקום שנאמר מזמור לדוד היה מנגן, ואחר כך שורה עליו רוח הקודש, לדוד מזמור שורה עליו רוח הקודש, ואחר כך היה מנגן. כן, זאת אומרת, יש גם מנגינה שנובעת מתוך רוח הקודש. ויש גם רוח הקודש שהיה נובע מעצם מנגינה. אז היום, לא יודע מי פה יש לו רוח הקודש, אבל אנחנו בעיקר לומדים להיפגש עם המציאות במקום אחר. אני חושב שאם מדברים על בריאות נפשית, כן, חינוך כרפואה מונעת, אנחנו חייבים לשיר איזה מקום למנגינה בתוך בית, וחינוך לכלי נגינה, ילד צריך ללמוד לנגן, ולפיתוח קול. תחשבו על החשיבות של הקול, כן, בהתהוות האישיות של ילד. כשילד לומד לשיר, ולהביע את הקול שלו, מה עשינו? כשעוד פעם, השירה זה ויסות, זה בין גבורה לדין, זה בין התרחבות, כן, של הגרון לבין איפוק, כן? כשאתה נושא איזה צליל, ואתה לומד גם לעצור אותו, וכל העבודות האלה, אני חושב שהם נמצאים בזה מקום עמוק. יש הרבה שירה, התורה נקראת בעצמה שירה, את השירה הזאת, התורה, כתבו לי את השירה הזאת. ויש את שירת הים. כלומר, גאולה חייבת להיות מלווה בשירה. כן? נענשו אלה שלא אמרו שירה להודות. כן? ואנחנו ביום עצמאות אומרים שירה כדי להודות. הגאולה צריכה לעבוד בשירה, בידיעה ברורה, שבלי שירה אין גאולה. זאת אומרת, הגאולה זה גאולה של הקול, של כל אחד ואחד שמשמיע את קולו. ולא רק את קולו, אלא את קולו יחד עם כל הקולות. המסוגלות הזאת לשיר, כן? אז יבוא הגואל. שאת השירה, כן, יש איזה שיר כזה, זה שיר שהספרדים שרים בשירת הים. אנחנו, בדיוק, לקראת סיום השיעור אנחנו נעשה שירה כמובן בציבור. אז יש שירת הים, ואז אנחנו שומעים שיש איזה מדרש, ואיתה בחזל מקור 4, כל השירות נאמרו אריח על גבי אריח, ולבינה על גבי לבינה. חוץ משירה זו, שירת הים שנאמרה אריח על גבי לבינה, לבינה על גבי אריח, כן? איך כתוב שירת הים? יש טקסט, יש לבן כזה, היה. כן?
גם באזינו,
נכון. בספר אמרי צדיקים, מובן בשם הבא, הרבי יצחק ברדיצ'ב, שבייר העניין מיוחד זה הרב לוריה שמביא את זה. המיוחד שיש בכתיבה שירה זו, בהקדם ביור הפסוק, כי תורה חדשה מעתי תצא. והרי אנחנו מאמינים כי זאת התורה לא תהיה מחולפת ולא תהיה תורה אחרת. מה זאת אומרת מעתי תצא? יש שתי תורות, שתורה, תורה מסיני והתורה שמעתי תצא. אלא זה ברור שזה מתוך התורה שקיבלנו בהר סיני. אמנם, זה ברור שהכל ניתן למשה רבנו עליו השלום. אבל יש בתורה שתי בחינות. אחת האותיות שבתורה והשנייה לובן שבין האותיות, שהם גם כן אותיות התורה. ומטעם זה אסור שיהיה נגיעה בין אות לאות, מפני כשזה חיסרון באותיות הלובן. אלא שאין אנו מבינים עתה, אלא האותיות ממש ולא הלובן. יש שתי אותיות בתורה, יש את השחור של האותיות, זה הפשט, זה מה שכתוב, אבל יש גם את הלבן שבין האותיות, שזה השירה של התורה. זה מה שלא נאמר, זה הצלילים, זה המדרש, אם תרצו, זה המנגינה. זה מה שעושה שלתורה הזאת יש כוח להחיות אותנו, וכל התנות שהתנגדו ליהדות, הם ביטלו את השירה. כלומר, הם אמרו, יש תורה שבכתב, ואין תורה שבעל פה. שזה הקראים, הצדוקים, הקונסרבטיבים היום, כל תנועה שרוצה להילחם נגד ישראל, הנצרות לדוגמה, אז היא תוקפת את מה? התורה שבעל פה. היא אומרת, יש רק שחור, אין לבן. וחוכמת ישראל נמצאת בלבן. נמצאת במקום שאפשר לחיות את המילים, כן? הטעמים בארבע דרגות של הבנה של כל אות, של כל מילה, כן? נקרא טעמים, נקודות, תגים ואותיות. אז הטעמים זה הדרגה הגבוהה, זה מפגיש אותנו עם מצילותה של המילה. אנחנו אז יכולים להבין משהו מהמילה, בגלל השירה, כן? בגלל הצלילים שיש מאחורי השירה. יש אין הרבה כל כך מבנגינות בטעמים של מקרא. הטעמים הם מאוד דומים, בסך הכל. עכשיו, הספרדי יכול לשמוע אשכנזי. היום, בכל מניין, אתה הולך לכותל, בלגן. וכל אחד שומע ומבין. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה... ואם אתה מכיר את הטעמים המרוקאים, ואתה שומע אשכנזי, אתה מוצא את עצמך. זה לא עולמות שונים. הפוך, תגיד, זה פלא, 2000 שנה שמרנו על הטעמים, שזה דבר כל כך סובייקטיבי, כן, כל כך רגיש. כל התרבויות שעברנו. אז יש את השחור של האותיות, ויש את הלבן שבין האותיות. מה שלא נאמר. כמו שכשאתה מדבר לבן שלך, יש את השחור של מה שאתה אומר לו, יש את הלבן, יש את המנגינה. על מה רבים הזוגות? על המנגינה. תביא לי מלח מיד. למה אתה כועס? אבל אני לא כועס. ביקשתי מלח, מה אמרתי? אבל אני שמעתי שאתה כועס, אבל לא... ביקשתי מלח, מה אתה עושה עכשיו בסקנדל? על זה רבים. על הטון. הטון נושא הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים. ואם אנחנו היינו עובדים על הטון, זה כמקור עבודה ממש, כן? לעבוד, איך אומרים במכון מאיר? דיבור בנחת, כן? אז אם היינו עובדים בעיקר על הכל, על הצלילים, היינו מרוויחים הרבה מאוד. כי מה שהילד זוכר ממורה, זה בעיקר הצלילים של האישיות שלו, של הקול שלו. מה הוא השאיר? מה רושם שהוא השאיר באמת הרב? מה שישאר אצל הילד מההורים שלו זה בעיקר הצלילים. ומה שעושה, מה גורם להורה שהוא יתעורר לצלילים אחרים? שיתעורר למוזיקה שבתוכו. כשאנחנו לומדים לנגן מוזיקה זה כמו תורה. אתה לא מנגן משהו שהוא חיצוני לך. אלא אתה לומד, כן, כמו שפעם ככה היינו יושבים עם המורה לפסנתר וצריך לנגן מוצרט וזה נורא משעמם. אלא אתה לומד, גם אתה תלמד טכניקה בהמשך כמובן, אתה לומד לשיר, אתה לומד ללוות את השירה בניגון, כן? ואין היום בתלמוד התורה שיעורי מוזיקה. זה לדעתי סקנדל. זה לא נתפס. איך מקום שלומדים תורה לא לומדים גם מוזיקה, זאת אומרת תפילה. זאת אומרת פיתוח העולם הרגשות.
אתה יודע על היכל שלמה?
מה יש בהיכל שלמה?
יש קורסים
קורסים למנגינה.
לחזנות.
יפה, יפה.
לגבאים.
כן. אז נכון שבהרבה תלמוד תורה נכון, יש תמיד איזה להקה וזה, כן. אז אם כן, יש דבר כזה שנקרא חיסרון של האותיות של הלובן. אבל בשירת הים, שמבואר באריז, שפחה נשמתן אחר ששמעו כל שירת מלאך השרת, ואז ראתה שפחה לים, לובן האותיות, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, וזה נסתם עד ביאת הגואל. וזוהי התורה החדשה מעת תצא, שהתגלו האותיות הלובן. אנחנו נבין לאט לאט יותר ויותר את הלובן, מה שלא נאמר. כן? לפעמים יש דברים שלא נאמרו, אז באה תורה שבעל פה, כמובן כדי למלא את החלל הזה. ואנחנו לומדים בחיים משפחה שלנו תורה שבעל פה. כמו שאתה לומד את התורה שבעל פה שלך, ככה אתה תדבר לאשתך ולילדים שלך. היכולת שלך לגשת אל הטקסט, כן, בצורה שאתה לאט לאט מנסה לגלות, נותן מקום למילים, ושומע ומאזין, אמרנו, מלשון איזון, מקשיב לדף גמרא, כן? למה פתאום גופה ועוד סוגיה ועוד סוגיה ומה זה בא להגיד לי, כן? אדם לומד להקשיב קצת יותר לתורה הזאת, אז הוא יוצר בתוך נפשו גם איזה מנגינה. אז יש כמובן אז רבי נחמן שבא עם זה של מנגינה כשרה, יש מנגינה שהיא באה מאדם כשר, יש אדם שהיא לא כשרה, ויש מחלוקת כמובן אצל הפוסקים, יש תפור, רב עובדיה שאומר, לא, כל מנגינה צריך לגייר אותה, כן, לקחת אותה ולהלביש לשיר קודש, כדי להכניס אותה לתוך הקדושה. אני לא אכנס לשם, כי אני לא עוסק בפסקה הלכתית, אבל מה שברור שיש אצל האדם שכתב את המנגינה, כמובן, בעולמו הפנימי, כן, אנחנו רואים זה אצל קרל בך מאוד חזק, אז יש השפעה מאוד גדולה על הצלילים, עצם הצלילים, כן? הנה מי ששומע נגינה מנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתברך, כי כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. איתה במדרש, מפני מה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות. יבוא קלניה ויחפר על קלניה. כי נלקה מחמת קולו, שדיבר לשון הרע, נמצא מישהו כשר, נמשכת הנגינה שלו מן שתי הציפורים חיות טהורות. ויש בנושא של אתה רוצה לחנך לעין טובה, ללשון, כן, דיבור בנחת, שלא יהיה לשון הרע במקום הזה, שלא יהיה תוקפנות, אתה צריך להבין שמשהו צריך להיות, כן, שוב פעם בלובן, במה שאתה לא אומר, משהו צריך להשתנות אצלך. אז אדם אומר, דוד בן יוסף, צריך לעשות תרגיל כל בוקר, לפקוט, להוציא את הצעקה שלו, כן? לפקוט, אולי אחרי זה גם לצחוק על כל הטוב שהשם נתן לך. לשחרר את הרגשות. כי אם לא, אנחנו אוטיסטים. אנחנו חיים בתוך חוויה שאנחנו עם עצמנו, אנחנו לא מצליחים לשתף. כן? כמה האב מצליח לדבר עם בנו באמת. אבל באמת לדבר איתו. אבל לא לדבר איתו כדי לחנך אותו, לאלף אותו, כדי להכניע אותו, לשלוט עליו. אלא לדבר איתו כדי להיות, לחיות אותו, ליצור איתו קשר חם ואוהב אמיתי. וזה יהיה לפי הקול שלו. והקול שלו זה לא רק הקול שלו, זה קשור לאיך האדם מתייחס באמת לעצמו. כן? זאת אומרת, הקול נושא איזה דבר מאוד עמוק, לכן בני נוער אוהבים מוזיקה. כי אתם, הם דרך המנגינה מנסים להגדיר גם את הזהות של עצמם. וככל שתהיה לנו יצירה יותר עניפה, יותר גדולה, נושא של שירה ומנגינה, אז יהיה לנו אפשרות לדבר אל האדם הזה שמחפש מנגינה מהמקום שלו, כן, מקום מגדל ומצמיח ולא הפוך, כן? כי לצערנו הרב, מוזיקה שהיא שלילית, היא גם מאוד מזיקה, כן? היא פוגעת בדיוק ברבדים הכי עמוקים. ובלי לשים לב, היא מוציאה אותך מהמערכת, כי אתה כבר שר אותה. אתה כבר גם שטוף לפעמים מהמילים, לפעמים בצבא אתה שומע איזה מנגינה ככה פרועה ועם כל מיני מילים, ואתה לא שם לב, זה נמצא בראש שלך, ואתה... למרות שהם חיים כולם צדיקים, אבל כשאתה נמצא בתוך האווירה, זה לפעמים זה מתנגן לך בראש. ואז אתה צריך להחליף, ממש להחליף את הדיסק. ובשביל זה אתה מתבקש לפתח את זה. להיות בעמדה נפשית כזה של התחדשות. יש בשירה תנועה מאוד מאוד מעניינת, של מצד אחד יש איזו חזרתיות לכל מנגינה, כן? יש משהו שחזרתי, ואז יש איזו פריצה, כן? יש איזו חזרה ופריצה. אם תשמע טוב, תראה שזה מאוד מאוד קשור לתנועה של הנפש. הרי ידוע שקווי הנפש וקווי הזמן מגבילים זה בזה. יש כמו שיש גלים, כמו שיש ערב ובוקר, כמו שיש חורף וקיץ. הנפש הולכת עם הזמן, אז ככה אותו דבר במנגינה. יש לך אפשרות ללכת עם המנגינה, כן? לסגור עיניים, ללכת עם הצלילים, לתת לעצמך לצייר, דוגמה, את מה שאתה רוצה לצייר. אתה תראה שיש תמיד בשירה, אם לא זה שירה לא מעניינת. בשירה יש תמיד איזה רובד כזה שנקרא חזרתיות, ומתוך החזרתיות יש איזה התפרצות, כן? יש איזה התחדשות כזאת שהופך את השירה לספירלית כזאת. אתה לא שם לב, אבל אתה עולה, ושמע, אתה באמת אז מתחומם. אז זה כמו שאדם, כן?
חזרתיות זה כאילו
הפזמון? כן, לדוגמה, יכול להיות הפזמון, יכול להיות אפילו יותר מהפזמון, גם כל השירה יכול להיות כזאת חזרתית, כן? כמו ואי שעמדה, זה חוזר, ועוד פעם חוזר, ואז יש, והקדוש ברוך הוא, אז זה שונה, ולא אחד, זה עוד שונה. אתה רואה שיש כל הזמן בשירה, יש את התנועות הכפולות האלה, שיש משהו חזרתי כזה, בסוף השירה אתה רואה שאתה חוזר לחזרתי, זה מאוד חשוב, כן? לפחות אתה שומע את הצלילים של החזרתי, ויש התחדשות. ככה ההתייחסות שלנו בחינוך. אנחנו בסך הכל יוצרים, בונים בית של הרגלים, של קביעות, של קביעת עתים לתורה, של שעות שינה, כן? אדם צריך להיות מסודר. אבל כל העניין הוא מה אתה מכניס בתוך הקביעות הזאת. איזה התחדשות, איזה הפתעות, איך אתה מפתיע. אני חושב שאחד מהתפקידים של המחנך זה לדעת להפתיע. כי בלי הפתעה, אתה משאיר את האדם יבש, כן? עוד פעם כזה, כן? אז כדי להפתיע, לא צריך להוציא עון כסף ואני יודע, ולצאת לחופש חודש בחוץ לארץ, ממש לא, הפוך. הרי שלפעמים זה מכניס את האדם יותר לשגרה, כי הוא מחפש את עצמו. אלא להפתיע לפעמים בקטן, לפעמים להשאיר איזה פתק מתחת לקרית של איזה ילד. איזה מילה, לפעמים להפתיע את אשתך באיזה מתנה כזאת, אפילו משהו קטנה. משהו שבא בעיקר עם משהו כתוב, וליצור את ההתחדשות הזאת, את ההפתעה. אבל בעיקר, השירה היא באה מצד הדין. היא באה מצד הדין, והיא באה אומרים להמתיק את הדין. לכן הלוויים שהם בצד של הגבורות, בצד שמאל, הם אלה ששרים. למה? כי שירה, אם אתה שומע את הצלילים של השירה, אתה יוצר איזה חלל, אתה יוצר איזה תנועה בתוך האוויר, כן? זה כמו, נגיד, יש באלימות, כן? אותה תנועה, כן? אתה יוצר איזה יש כזה בשירה, כן? כשאדם שר ככה בקול רם, ואתה אומר, בבקשה, תשתוק, אני לא מצליח להתרכז, כן? זה מפריע לי. אז בשירה משהו של עוצמה, שנותן כוח לאדם, אבל זה בשורש של הדין, לכן זה ממתיק את הדין. וברגע שיש כוחות, והיום אנחנו שמים לב מסביב ישראל, כן, ובכלל באווירה, יש תחושה מאוד מאוד חזקה של התחדשות, של שינוי, הולך להיות שינוי. אנחנו מתקרבים ככה לתקופה אחרת, מרגישים. ואז מרגישים שיש המון אויבים מסביבנו, ונראה לי שהכוח הזה, כוח של להמתיק את הדין על ידי השירה, זה כמה דברים. דבר אחד זה השמחה. יש בשירה שמחה אמיתית, וכשאמן בא ורואה את, וכשאסתר, סליחה, מלכה, רואה את אמן שמח ככה שמגיע למשתה, אז היא מזמינה אותו ליום, יום למחרת. וכשהוא בא אחרי זה חפוי ראש, אז היא כבר מבינה שהיא הולכת עכשיו לאכול אותו חי. כי ברגע שאתה רואה אדם שמח, קשה מאוד לשלוט עליו. קשה מאוד להכניע אותו. הוא שמח, באמת שמח. זה עוצמה, אדירה השמחה. אז השמחה, השירה, הם כל אלה המתקת הדינים. הם נותנים לכוחות של החיצונים, מה שנקרא, כוחות של ערס, להתחכך, כן? ממילא. וכשאתה חי בתוך בית שיש תוקפנות ותחרותיות בין הילדים, וקינה, וסינה, ודיבור, ככה לא, 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 לא יפה, תלמד להכניס שירה בתוך המערכת. כן? זה כמו חושמור גם כן. שירה, שמחה, זה מה שיאפשר לכוחות האלה להרגיש שיש מישהו שמלווה אותם, מישהו שמביא את הכוחות, אבל למקום מעודן, כן, של הגבורות, של הדינים. אומר הרב ולי, אבל יש לו כמה פסקאות בספר הליקוטים שלו, הרמת ולי היה בית מלחשו של הרמח"ל, היה זה שכותב מי נמצא מי לא נמצא, אבל יותר מזה הוא כתב פירוש על כל התנ"ך, לפי פרדס, כן, פשט רמז, דרש סוד, רב משה דוד ולי, יש כאן בספרי הראיתי את הספרים שלו. ואז הוא כותב ככה בליקוטים, שסוד המוזיקה הוא צירוף הקולות בסדר נאה ומתוקן, בדיוק כשם שהדיבור הוא צירוף האותיות לבניין התיבות. יש בדיבור עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, ככה יש במוזיקה בדיוק. עוד קול, עוד קול ועוד קול, ואז יש מנגינה. יש זה משפט, יש משהו שנאמר בעצם הצלילים, כן, של המנגינה. ושבע קולות המוזיקה הם כן, שבע תחתונות, כלומר כנגד המידות, כן, יש דו רמי פסול אסידו, זה שבע, כנגד גם שבע המידות, והבינה סוד השמיני, כן, מעל הטבע, מעל שבע, שאלה עולים ומנה יורדים. אז יש את הבינה הזאת, את המקום הזה, שאיפה שאמרנו שיש את הדינים שאפשר לתקן אותם, כבר ידוע שהרינה והשיר הם מסתרה דלוואי, מן השמאל, זה בא מהלוויים, זה בא מן השמאל, ועל ידי השיר אדם מושך לעצמו על ידי שורשו מן הבינה, אילאה שהיא הראש לקרן שמאלי. יש על ידי השירה, על ידי הזמרה, על ידי המנגינה, יש אפשרות להיפגש עם רובד עמוק יותר של ההבנה. ויש בלימוד תורה, צריך לדעת איזה מין בחינה כזאת של התגלות, כן? שאדם לומד, פתאום הוא מבין דברים מתוך לימודו, כן? דברים שלא כתובים, הוא מבין, הוא מתחילים להצטייר אצלו כל מיני תובנות. זה מאוד מאוד קשור לרוגע, כן? יש תלמידים, לדוגמה בכיתות, שלא מצליחים ללמוד ברעש, והם צריכים לעבור בית ספר בגלל זה לפעמים. יש תלמידים שהפוך, כן? הם אלה שיוצרים את הרעש. רעש אותיות רשע. כלומר, הצדיק הוא זה שיודע, למרות הרעש, ליצור את השלווה הזאת, את השקט הזה, כן? את ההקשבה, את ההתכנסות פנימה. ואם אין את זה אצל הילד, אז משהו במידות שלו חסר. זאת אומרת, המידות מתעדנות על ידי היכולת להיות בשלווה, להיות בשקט, להיות בשירה. למרות הרעשים מסביב, לא להתפעל מהרשע. הרשע מרעיש, רוצה לבלבל אותך, להוציא אותך מדעתך, כן, לפזר את דעתך, ואתה נשאר מרוכז. מאיפה זה בא? מאיפה בא הכוח של ריכוז אצל התלמיד? או בכלל, שולחן של שבת, כן? מאיפה בא הכוח של ריכוז? זה בא מהשמחה. זה בא מהשמחה, מהאהבה עצמית, מהמקום הזה שהאדם טוב לו. מה זה טוב לו? הוא מחובר פנימה. הוא לא מתפעל לכן מכל הרעשים. הוא לא נגרר אחרי כל ההשפעות החברתיות. יש לו את השירה שלו, כי הוא יודע לשמיע את הקול שלו. אז זה כבר אדם מה שנקרא עבר תהליך התבגרות. בגיל ההתבגרות, בעיקר אדם משנה את קולו, כן? יש איזה שינוי בקול אצל הבנים בעיקר. והוא לומד לשמוע את הקול שלו. הם מאוד נהנים להקליט את עצמם ולשמוע את הקול, כן? ששר. ומסביב הכל אדם בונה את האישיות שלו, את הזהות שלו ממש. אבל אם הכל הזה הולך לשירה, אם זה שירה קשרה, אם זה שירה מנגינה שבא מלעלות, כן, את האדם, אז זה מחבר אותו לרובד באמת יותר עמוק, יותר פנימי. ברוך השם, היום יש ים של יוצרים שמוצאים כל הזמן עוד דיסקים ועוד, באמת לעדן לנו את החיים. תאמיני,
יוצרים, אשתיות. אין אף שיר שיש בה איזה מילה.
אז נכון. זהו. אז יש את השירה הרוק שאתה יכול לשמוע גם ברדיו, והיא באמת, היא דלה, והיא מסחרית, והיא באה כדי להרעיש. כן? יש איזה צלילים לפעמים של דפיקות לב. באמת, אבל בצורה כל כך תוקפנית, כן? שזה מחבר את האדם לתוקפנות שבליבו, כן? זאת אומרת, זה באמת יוצר המון מתחים מלאכותיים, כן? זה אפילו לא שלא, הכניסו את זה מבחוץ. האדם נכנס לקניון, מה ההשפעה הראשונה שהוא חש כמו מן התקפה כזאת, כן? זה הרעש, כן? המוזיקה הרעשנית שבא להגיד לך, תקנה, 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 תקנה. וכמו שאתה אומר, מילי אהבה בצורה, ברמה כזאת נמוכה וזולה. אבל ברוך השם, אני רוצה לדבר על הצד השני בעיקר, על היוצרים הנפלאים שמוצאים לנו דיסקים שמרוממים אותנו. וזה חדש, זה חדש שלפני 20 שנה, חוץ מקרל בך, לא זכינו בכל כך הרבה יצירה רוחנית, עשירה. הצלילים גם הם עשירים היום. וצריך לעקוב אחרי זה, איפה שפעם היה אצל מתי כספי, לדוגמה, צלילים מאוד עשירים, מאוד מורכבים, והיום אתה שומע שזה נמצא בתוך השירי קודש, כן? של אותה מורכבות, אותו עושר מוזיקלי, באמת נמצא היום מלווה במילים מאוד מאוד מרוממות, כן? אז זה מחזק אותנו, כי אני חושב שהגאולה נמצאת שם, באיפה איפה נשמע את הצלילים היפים, העמוקים. אז אם נגיד לסיכום ככה, שיש היום בדור דחיפה גדולה וצמאון לשיר, כן? לשיר בכל הזדמנות. ערב שירה, כן, שירה וציבור. אבל לא רק זה, אלא בכלל, כל פלאפון, כל מכשיר היום הוא מזכיר לנו שאנחנו צריכים להתחבר בצורה נכונה למושג הזה שנקרא מנגינה. והמנגינה הנכונה היא תמיד המנגינה שמחבר אותנו לעצמנו. מי שהמציא את התנועה של הצופים בצרפת, הצופים היהודים בצרפת, הוא גם זה שהמציא את הפלורליזם. והוא גם זה שהמציא את הסטריאופוניה. הוא היה מנדס לנושא של מוזיקה. קראו לו רובר גמזו, יהודי. והוא היה אומר, כדי שהמוזיקה תבוא בעוצמה אצל אדם, צריך להפריד בין הצלילים, ולהחזיר את הצלילים אחרי זה בצורה סטריאופונית, כן, זה ההתחלה של סטריאו, שאתה שומע בשתי הצדדים, צלילים שהצליחו להפריד, ואז לחבר, זה הוא שהמציא את הדבר הזה. אבל הוא גם זה שהמציא את התנועה הזאת, הצופים, התנועה מאוד יהודית, אבל מאוד פלורליסטית כזאת, מקבלים כל אחד, ובמלחמה הם עשו הרבה, מלחמת עולם השנייה, הצלו הרבה יהודים, והחזירו הרבה אנשים בתשובה, והעלו הרבה אנשים לארץ גם כן, והרבה רבנים שאתם מכירים היו שם. ואני חושב שיש כאן יסוד חשוב בחינוך, היכולת לדעת לשמוע צלילים, להבחין בין הצלילים, אפילו לדבר, לשבת עם ילדים, ולעשות איתם פעילויות, כן, לשמוע מוזיקה ולהפעיל אותם, לצייר את הצלילים, אני יודע, לחקוד, לקחת את הילדים ולחקוד בבית, כן? לקחת זה, כל מיני חפצים גם, כל מיני תלבושות, ולחקוד איתם, הם אוהבים. הריקוד הוא עוד רובד נוסף, כן, לנושא הזה של שירה ומנגינה. ששירה ומנגינה זה כמו זכר ונקבה. צריך להבין, יש פה שתי יסודות שנפגשים זה עם זה, כן? ששירה ויש מנגינה. הם אלו ואלו, כן, מאוחדים, יוצרים בנפש ממש שינוי בדעת, שינוי בתפיסה. אז יש את העניין שאמרנו שכל אחד גם לומד לתת מקום לשני, כן? זה פלורליזם, אבל פלורליזם כמובן בקדושה, כן? לא פלורליזם כמו שאומרים היום, שזה עיבוד הערך של האמת ושל האדם, אלא פלורליזם במובן העמוק, שכל אחד ואחד נשמע, אבל נכלל אל השני. יש התכללות והתקשרות. כל כל נשמות ישראל ששרות ביחד מתחברות, כן? יש איזו יצירה הרמונית של, של במניין, כן? למה אם מניין צריך עשרה? אלא כי יש עשרה כוחות בנפש ועשרה קולות שנשמעים בתוך מניין. אז זה יוצר יצירה נפלאה, הרבה יותר מאשר אחד שמתפלל, כן, לבד. ואז יש את הטעמים שאנחנו אומרים בקריאת התורה, זה לא בכדי. הטעמים באים להתאים לנו, לעשות לנו טעימה, כן? שזה טעים, או שזה יתקבל, שזה יחדור פנימה, שזה יתחבר פנימה. כי זה כנגד עולם הצילות, עולם הצילות זה להיות אצלו. אז כשאתה שומע את השירה, את התורה על ידי הטעמים, אתה כבר מכניס את התורה באיזשהו מקום פנימי, וזה בעצם התנאי של עבודה עם המדמה. כל פעם אנחנו אומרים לשיר את הציורים הרוחניים ועבודה עם המדמה וצד ימין, זה התנאי. אני חושב שבלי מנגינה, בלי שירה, בלי נעימות, כן? אז אין לנו את המפגש הזה. נועם, אל תשאלו אותי איך, אבל זה אחד מהגמטריות של שיש בשמות של בינה. כלומר, הנעימות זה עוד פעם מה שממתיק את הצד שמאל, כן? את הדינים שבתוך האדם. אז האדם הוא לומד להזין, כדי לאזן, כדי לחבר בין הפכים. הכלי נגינה, כן? ספר של גיא, קוראים לו גיא?
צבי מינץ.
שמדבר על כל כלי נגינה שנמצא ברובד אחר של האישיות. כן, יש את התופים למטה, זה סטאז יותר יצרי, יש את הגיטרה, זה יותר למעלה, ויש את החליל, את החצוצרה, את השופר, שזה כבר יותר, כן? עוד יותר גבוה. שופר זה כתר, זה ממש הדבר הכי, הכלי נגינה הכי גבוה. איך שאדם מנגן, מאיפה שהוא מחזיק...
חצוצרה יותר גבוה.
חצוצרה יותר גבוה משופר, אתה אומר. מחלוקת, טוב. אני לא יודע, אני יכול להיות שאתה צודק. כן, לא בטוח שזה יותר גבוה מבחינת ההתאמה בנפש.
אני פה שמעתי בברין.
ושמעת חצוצרות.
כן.
וזה... כן, זה עשה רושם, אתה אומר. עכשיו, אז יש גם הספרים של דניאל שליט, כן, יודע נגן. מוזיקה, היכולת לנגן בצורה שאדם מתחבר למנגינה שלו. סוגר עיניים פשוט ומתחבר למה שיוצא. ולא כל היום כמובן, כן? רוב היום אנחנו עוסקים, אנחנו עובדים, אנחנו לומדים, אנחנו, ברוך השם, אנשים פועלים, אבל להקדיש זמן לזה, זה כמו זמן הכרחי, כן? לפיתוח של האישיות שלנו, של המשפחה שלנו, של העם. אז להזין, כן? להזין, כל זה ממש דברים מאוד עמוקים, כן, כמובן, של מי שיודע לשמוע, הוא בעצם משנה משהו במבנה שלו, כן? היכולת להקשיב לשני לדוגמה, ולשמוע אותו, ולהיות איתו, לפתח את ההקשבה, כן, רק זה. לפעמים ילד בוכה, צועג, הוא רק צריך שנקשיב לו. הוא צריך פתרון, לא צריך שנחנך אותו, לא צריך כלום. הוא צריך שנקשיב לו. הוא נפל, הוא בכה. מחבקים אותו, שומעים אותו. הוא רוצה שנשמע אותו רק. זה מה שהוא רוצה. ובעצם כל זה בא לעזור לנו לעשות ירידה על מנת לעלות. לשמוע את הצלילים של המנגינה, זה לשמוע את הגלים האלה. לחיות את הגלים. זאת אומרת שיש דיסהרמוניה לצורך הרמוניה. יש צרימה, וזה בא כדי להעשיר את המנגינה. אז כמובן, שירה כדי גם לדעת להודות, כן? להודות. להודות זה לראות איזה אירוע, לראות איזה דבר שקרה לי, ולדעת להגיד תודה. מה זה להגיד תודה? זה להתחבר בצורה מתאימה להווה. כלומר, השירה היא לא מנתקת. אנחנו מדברים על ניתוק מהמציאות, על ריחוף, על אדם שרוצה רק לברוח, כן? לווקמן כזה. עם האוזניה, כן, וככה להסתגר. ממש לא הפוך. המנגינה היא זאת שעוזרת לנו להתחבר בצורה יותר מתאימה למציאות. מחברת אותנו למה שקורה באמת. כי אתה קשוב יותר למנגינה, ואז אתה שומע לפעמים בטיפול, אנחנו מדברים על זה שלפעמים בטיפול יש הרבה יותר ממה שנאמר בטיפול, יש את האווירה של המפגש הטיפולי. אותו דבר במשפחה. יותר ממה שנאמר, יש את האווירה. האווירה זה נקרא אינטרסובג'קטיב. יש משהו שקורה בין שתי אנשים שנפגשים, שהוא ממד שלישי, שזה לא אתה וזה לא אני, זה מה שמחבר בינינו. ומה שמחבר בינינו יוצר ממד שהוא הכי עמוק באישות שלך. זאת אומרת שאם מדברים על איש, אישה, יוד, כה, נראים שהחיבור בין איש ואישה זה משהו אחר מאשר איש ואישה. האדם הרווק כשמתחתן הוא משנה פאזה. למה? כי עכשיו הוא מתחבר. וזה שהוא מתחבר, הוא מוריד שכינה בעולם. והשינוי פאזה הזאת, היוד כה, זה מה שהופך להיות הממד הפנימי העמוק של האישות של הפרט. כלומר, אותו נשוי הופך להיות הוא בעצמו שייך לחיבור הזה. כן? זה ברור מה שאמרתי. זאת אומרת, כששירה זה בעצם משהו שהוא נפלק, זה מחבר בין כל אחד ואחד, אבל זה חודר בסופו של דבר גם לכל אחד ואחד בנפחד. זאת אומרת, כל אחד ואחד נפגש עם הממד הפנימי של האישיות שלו. וזה בזכות החיבור. זה בזכות ש... איך אומר האריזל, העיכוב של הגאולה זה בגלל שאין מספיק דיבוק חברים. כן, כשלומדים בישיבה, הדבר שעומד על ראש כל העניינים זה, נכון, הלימוד, ומה למדת היום, איזה סוגיה, כמה דפים, לא מזלזלים בזה, זה נורא נורא חשוב, זה הלימוד. אבל הגאולה תלויה בדיבוק חברים. כלומר, עד כמה אתה מחבר את הקול שלך לקול של השני, או עד כמה אתה רוצה לשלוט על השני. אתה מתנשא עליו. לשיר ביחד זה מיד מעורר אצל האדם ענווה. ואם יש אדם שאין לו קול יפה, כן, והוא מרגיש שזה לא נשמע טוב, מה שנקרא, שלא יתייאש, שימשיך לשיר עם הקול שלו. הקול שלו זה הקול שלו. ושילמד, יש שינויים בקול. כן, אדם עובד על הקול. והוא יעבוד על הקול, וזה ישפיע גם על האישיות שלו. כלומר, הקול, יש לו גם פעולה שפועל על כן, על האישיות עצמו. ואדם שהוא ביישן, אז עושים לו פיתוח קול. זה, 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 כן, זה מוזר. אדם שהוא ביישן, לא בא לו לשיר כזה. אבל מפתחים לו את הקול, וזה פועל. ממש, זה משפיע עליו גם כן. אז זה אולי היום. באמת בתקווה שאנחנו גם בעבודה יומיומית שלנו, כן? שנחשף יותר אל השירה הקיימת בתוכנו. יש איזו שירה שנשמע אותה, כן? ותתפסו איזה אדם ככה באמצע היום, ותגיד, תשאלו אותו, מה השירה שלך עכשיו? כן, מה? תראו, יש איזה שירה. איזה שירה, אנחנו לא ערים לזה. אבל זה חבל, חסר. חסר לנו איזה ממד, כן? וכשיש מציאות לפעמים מאוד לא פשוטה מסביבנו, שזה נותן המון כוחות, כן? המון כוח, המון עדינות. וזה חשוב שנפתח את האצילות הזאת, את העדינות הזאת. כי יכול להיות שזה הניצחון של ישראל על כל המלחמה, בכל המלחמות. הצילותה של ישראל היא זאת שמסוגלת להמתיק את כל הדינים ואת כל מה שקורה מסביב, וזה גם, לא רק, אבל זה גם על ידי השירה, השמחה, הנועם, נזכה בעזרת השם.